ישראל. כתוב בתורה, ולא תונו איש את עמיתו. זו אחת מהמצוות החמורות שיש בתורה, ולצערנו רבים וטובים גם מאיתנו נכשלים בה. זה דבר שהווה הוא מצוי יום יום, שעה שעה, בכל מקום. מה שבלא תונו איש את עמיתו, באותה פרשה מובאה, ולא תונו איש את אחיו. שם מדובר בהונאת ממון. מה זה הונאת ממון? למשל חפץ שעולה 6 שקלים, מכר לו אותו ב8. זה נקרא הונאת ממון. הונאת ממון יכול להחזיר. כמורה אומרת, ניתן להשבון. יגיד לו, סליחה, אני טעיתי, עשיתי לו כהוגן, הנה 2 שקלים חזרה, אני מחזיר לך. אבל לא תונו איש את עמיתו, בהונאת דברים הכתוב מדבר. ולצערנו דבר מצוי מאוד וגם סכנה גדולה. כמורה אומרת, מה יחזיר? בהונאת דברים מה יחזיר? 2, הגמרא אומרת, שממהרים להיפרע ממנו, שנאמר, הנביא אומר, והנה אדוני ניצב על חומת ענך, ובידו ענך. ענך, פירוש המילה, זה המכשיר שמודדים שהקיר יהיה ישר. זה הפלס, יש לו עוד שם בלטיני של ויזתה, לא משנה. אז זה, המכשיר הזה, עומד הקדוש ברוך הוא על החומה ומודד. מה מודד? אלא ענך, אומרת הגמרא. ענך לשון הונאה, מי שמצער את חברו בדברים, מקלל, מחרף, מגדף אותו, מבזה אותו, משפיל אותו. אומר לו מילת גנאי, או אומר לו כל דבר שיש בו צער. ולא משנה מי זה, אם זו אשתו, אם זה בנו, אם זה סתם אדם מהשוק, עובר עליו לב מהתורה, שהונאת דברים. אז איפה הונאת ממון? תמכרו ממכר, איש של אחים, אל תנו, שתמכרו, מחר. אבל כאן לא מדבר במחר, מדבר בסתם. והמשנה שואלת, מה נקרא הונאת דברים? קצת. היה בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. הוא היה בעל תשובה ועשה איזה משהו, איתו בעסק. תום אומר לו, מי אתה בכלל? לפני שנה, שנתיים, לפני 10 שנים, היית מחלל שבת, גנב, נועף ועוד ועוד ועוד, יש עליך תיקים במשטרה ועוד כל מיני דברים כאלה. זה עבר מיד על הונאת דברים, אסור לומר לו. היה בן גרים, אבותיו גרים. הוא יהודי רגיל, הוא יהודי שנולד, הורתו בקדושה ולדתו בקדושה. או סבא שלו גר, אני אומר לו, זכור מעשה אבותיך, או אני אומר לו, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, בא עכשיו גם כן, יהיה לי בן אדם ומדבר בתורה, היה גר, ובא ללמוד תורה, לא יבזה אותו באמצע, הוא מפרש איזה פירוש, או חלק עליו באיזה הלכה, לבזות אותו, אומר לו, כן, זה מהאוכל שאכלת, שהיית כך וכך. כל אחד מאלה, הרי זה עובר משום הונאת דברים, ולא תונו איש את עמיתו. צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, שמצילנו. וכן אומרת המשנה, היה לו איסורים באים עליו. מסכן, יש לו צרות, פעם מפה, אחר כך משם, אחר כך מפה. מכל העבר ופינה, לפעמים ככה באות, השם הצילנו, לא אמרו, הצרות באות בצרורות, יראו עליו כנהר, צר, כנהר כמו הנהר, אחד שוטף, אחד השני. אז הוא אמר, לא, הלא יראתך, כסלתך, כנראה יש לך אבונות. הוא צוחק, כאילו, אבל מתיים מצער אותו. לא כנראה שלך אבונות, הלא יראתך כסלתך, כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב. איוב מסכן שהיה סובל וסבל איסורים, והיו לו חברים טובים מאוד. הוא אומר, לא היו חברים טובים בעולם כמו איוב. רבי יוחנן אמר, או מוות, או חברים כמו איוב. מי הם השלושה? היה להם כל אחד שלושה עצים נטועים בחצר שלו. זה על שם אחד, על שם שני, על שם שלישי. הם היו ארבעה. אז אצל כל אחד היה שלושה. איוב זה אחד, והשאר היו צופר הנעמתי, בלדד השוחי, ואליפז התימני. ולכל אחד היה עץ על שם חברו, כל בוקר, גם בבוקר, משקה את העץ, מסתכל על העץ, או העץ פורח, הענפים שלו יפים, יודע חבר שלי, מצב טוב. ואם העץ היה נובל קצת, או ככה קצת, היה להם סימנים, מתי זה המצב רוח לא טוב, מתי הבריאות לא טובה, מתי מצב המשפחה לא תקין, הכלכלה, וזה לפי זה יודעים. אז הם ראו יום אחד, כולם ראו את העצים של איוב, נבלו לגמרי ונתגלחו, כל הענפים שלהם ירדו. מיד יצאו שלושת רעי איוב, נפגשו יחד, והלכו לנוד לו ונחמו, וישבו שם נורא והיום, הוא העלה עפר על ראשו, ויושב על הארץ, בוכה, ומספר להם, מקלל את יומו. מה אמרו לו? הקדוש ברוך הרעה פה בהם. עד שאמר להם, הקדוש ברוך הוא נתגלה עליהם. אמר להם, כי הם היו נביאים. אמר להם, יכול לאיוב שיבקש עליכם רחמים, אם לא אני אעניש אתכם. אמרו, למה? אמרו לו, לא יראתך כסלתך, זכור, נא, מי הוא נקי עבד? איפה צדיקים נכחדו? את ראית מי שצדיק, לא היה לו עבירה, שהוא עבד מהעולם? ראית איזה אדם שהוא צדיק, שחס ושלום נכחד? ודאי אתה יש לך עבונות, אתה חושב שאתה ירא שמיים, והוא באמת ירא שמיים. הפסוק מעיד עליו, איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה איש ההוא טעם וישר וירא אלוהים, ושר מרע. אז גם כאן, אם יש לו חבר שיש לו איסורים, ויגיד לו עבונות שלך גרמו, יגיד ברמז, יגיד למדנו, ואם יודע שיש לו עבונות, יגיד למדנו, שאם אדם, רואה שאיסורים באים עליו, צריך לפשפש במעשים, אני לא אומר שזה אתה חס ושלום, מדבר באופן כללי, ככה, בלשון רמז, או חס ושלום, גוסס, לא מחכים עד שיאבד את ההכרה, קצת לפני, אז צריך לזכות אותו, להגיד לו קדיש, להגיד, סליחה, להגיד לו בידוי, להגיד לו שמה ישראל, להגיד לו על מלכות שמיים, אז להגיד לו תאמר בידוי, הנורא הולך למות, כבר הרגת אותו. אלא יגיד לידו בידוי, הוא ישמע. אך יאמר לו, כדאי להתוודות. להתוודא, תמיד זה טוב להתוודות. זה מנקה את העוונות. יגיד איתו, מספיק אמר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה הלך מהעולם נקי. גם יאמר לו, שמע ישראל, זה בשביל מצווה. אז מה זה חברה קדישה? היום חברה קדישה זה בשביל לצעוק על המשפחה, לקחת כסף, ולהגיד גדול העצה. זה מה שהם יודעים. חברה הקדישה זה היה אנשים, 10 אנשים צדיקים, מתנדבים כולם, שהיו הולכים, רואים חולה, הולכים אליו הביתה, רואים מה הוא צריך, תרופות, לא תרופות, יש מי שמבקר אותו, יש מי שמטפל בו, ואם חס ושלום נתן למות, אז קוראים לו וידוי, קוראים לו שמע ישראל, הכל מלווים אותו, כל בשעת יציאת נשמה, עומדים מסביבו 10, מחכים יציאת נשמה, ואחר כך מטפלים במה שצריך. הרי זה היו באים גם מטפלים בבני המשפחה. אם הילדים צריכים עזרה, צריכים לימוד, צריכים הדרכה, קדיש, ואם הם קטנים, אם הם גדולים, הם צריכים להשכים ביניהם שלום. כל העניינים האלה היו אנשי חברה קדישה, מטפלים היום בעבודות רבים, אין לנו את זה. מאז שנכנסה הממשלה, לכל דבר שהממשלה נכנסת, תדעו, הורסת. תהיינו כסף, ביטוח לאומי, וזה נהיה ממון, אז הלך הכל. פעם זה היה הכל לשם שמיים. היו זוכים ומזכים, כמה מעשיות נוראות, רבי זבר קו הישר מביא. מה שהיה, איזה ניסים ונפלאות, עם האנשים האלה שהיו מטפלים בחולים, וגם באלה שלא הולכים, הולכים לעולמם. אז אלים עשית את זה בחוכמה, איך לדבר איתו, איך לומר לו, איך לסדר אותו, שלא יהיה חס ושלום בצורה שיהיה חלילה וחס איסור של הונאת דברים. אותו דבר אומר, היו, מה יש עוד הונאת דברים? עכשיו הוא הולך פה מהכבד אל הקל. היו חמרים באים לעיר, ואומרים, איפה יש תבואה? חמרים זה אנשים עם חמורים, באים לקחת תובלות, אומר, איפה מוכרים תבואה? והוא אומר להם, איך הוא אצל פלוני שהוא מוכר תבואה? הוא יודע שהוא לא מוכר תבואה, הוא מוכר חומוס, מוכר אפונה ועדשים. והם הולכים אליו המסכנים האלה, ואומרים לו, הלו, אתה עם תבואה, אין לי. ויש לך, מה אין לך? יש לך במחסנים. זה, מאיפה? מה פתאום יש לי? פלוני אמר. אז הוא הולך לפלוני הזה, אומר, למה? אומר, אני מה, מוסר לצחוק איתך? מעטל אני בך. אומר את המשנה, עבר על עונה הדברים. אבל סתם באו, בלבלו לו את הראש, אנשים. שולח אותם בחינם לאיזה חנות, לאיזה מוכר, שהוא לא, אין לו. אתה לא יודע, אסור לך להגיד לו סתם, לך לשם. וכן, זה קשה מאוד, כפרה שמכאן הוא הבא לא יעשה. וכן, הוא נכנס לחנות, שמה עוד יותר חמור. נכנס לחנות ושואל את בעל החנות, בכמה חפץ זה עולה. והוא אינו רוצה לקנות, עבר על הונאת דברים. וזה לא משנה אם זה הבעלים של החנות, או העובדים של החנות. אז מה, העובדים של החנות זה עובדים שלי ושלך? אז מה, הם צריכים לעשות עבודה, ושאין להם עבודה, הם קצת נחים, או הם קצת עושים, מסדרים את החנות. הוא בא מבלבל את אומר, כן, אפשר לעזור? אז תגיד לו, באתי רק לראות, להתרשם. זה תגיד משהו אחר, זה דבר אחר מותר לך. אבל להגיד, לא רוצה לקנות, אני מתעניין בקניית זה וסתם, והם מתחילים לדבר איתו, בתוכניות, ברשום מספר הטלפוני, אפילו לא עשו, ישמו לו. עצם זה שהוא דיבר ורצה לעשות זה, זה עשו. אם הוא רוצה לקנות ועושה השוואות מחירים, זה דבר אחר. זה דבר אחר. כמה שזה מקובל בשוק, וזה דבר מצוי, שזה עניין אחר. אבל הוא לא רוצה לקנות, הוא בא ושואל כמה חפץ זה וכדומה, זה אסור לו לעשות, הרי זה עובר על דבר של עונה דברים. יותר מזה, כן? זה עוד עוון, אבל זה יותר חמור, זה לב מהתורה, זה לב מיוחד מהתורה שאנחנו מזלזלים בו, שמרחם עלינו. או אפילו בהלכה. אומר, לומדים איזה הלכה, הוא אומר לחברו, נו מה אתה אומר, זה מותר או אסור? הוא יודע שיכול להיות שחברו לא יודע. או שהוא יודע שהוא לא יודע. הוא שואל אותו, הוא מבייס אותו. אז לא רק בושה הוא עושה לו הלבנת פנים, אלא גורם לו גם הונאת דברים. יענו, אתה רואה, אתה לא יודע כלום, אני יודע. אני למדתי, אתה לא למדת. אז שואל אותו שאלה, שיודע שהוא לא ייתן עליה תשובה. מה דינה של העבירה הזו? עובר הלא תעשה, וחייב מכת מרדות. למה לא מלכות? כיוון שהדיבורים אין מלכות. עליו שאין בו מעשה, אין לו כן. אז מעשה אין כאן. אבל דיבור יש כאן. החכמים החמירו בזה, כיוון שראו שאנשים נכשלים מאוד בעניין של הונאת דברים, אז החמירו רבותינו, גזרו על זה מכת מרדות. מה זה מכת מרדות? תן לו מכות עד שיגיד אני חוזר בי. עד שיגיד אני מתחרט. שאמר אני מתחרט, גמרנו, עוזבים אותו. זה יקרה מכת מרדות, זה בידי חכמים, זה דרבנן. מלכות 40 זה דאורייתא. אבל חכמים יש להם רשות לייסר את החוטא. זה אחד מהמצוות עשה. וכותב הרמב״ם, אדם שעושה עבירה, מקחים אותו לבדין, נותנים לו מכות עד שיפסיק. או לא רוצה לעשות מצווה, הוא מסרב להניח תפילין. ואם אותו לבדין, מקים אותו עד שיגיד, רוצה אני. וכן לא רוצה לשבת בסוכה, לא רוצה ליטול לולב, לא רוצה לאכול מצה. מקים אותו עד שיאמר, רוצה אני. זה ההקעה הזאת, היא גדר של מכת מרדות, זה לא מהתורה, זה תקנת חכמים, הבדין של אותה עיר, יכולים לעשות כן. אז למה אצל זה שאמר 20 לא קנית? לא הבנתי. זה לא הסברת לי. מה? אז אתה צריך להגיד לו מראש, תראה, אם המחיר יתאים לי, אני לוקח. המחיר לא מתאים לי, אני לא לוקח. אתה מראש צריך להגיד לו. אבל אתה בא אליו, אתה אומר לו, תשמע, כמה זה עולה, הוא חושב שאתה רוצה לקנות, אז זה אסור. יש כאלה שאומרים מראש, אני עושה השוואת מחירים. או בטלפון, למה אתה צריך ללכת? לא חבל על הדלק, שמי? תן לאצבעות ללכת במקומך. זה סיסמה ישנה כבר. תרים טלפון ותגיד, סליחה, רציתי לברר על מחיר של זה וזה. כך תעשה. או מראש תגיד לו, אתה רוצה לעשות השוואות, תגיד לו, מה, אני רוצה לדעת כמה זה עולה, בשביל לדעת מאיפה לקנות. מראש. אז זה מותר, זה אין בזה עונה דברים. בסדר? עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, זה כל זה במסכת בבא מציעא דף נוח, וזה מובא בחושן משפט דף רש כף חט, סליחה, סימן רש כף חט, מרן בחושן משפט סימן שלם הקדיש לנושא הזה. כך אומרת הגמרא, גדולה עונת דברים מעונת ממון, שזו ניתנת לשבון וזו לא ניתנת לשבון, והונעת ממון יכול להחזיר ואז יתחפר לו, והונעת דברים מה יעשה עד שיבקש ממנו מחילה. והשאלה גם אם המחילה מועילה, מה עם הכאב שלו והצער שיש לו, גם הוא אומר מחלתי, עדיין כואב לו ועוד גדולה הונעת דברים הונעת ממון, שזה בממונו וזה בגופו. תאר לך, בדיבור זה צער הגוף, שמה לקח ממנו כסף, זה לא, צער, זה לא נקרא צער הגוף, זה צער ממונו. לממונו הולך, ממון בא. עוד גדולה השלישית, שבזה נאמר ויראת מאלוהיך, ובזה לא נאמר ויראת מאלוהיך. הרי אמרנו לשני פסוקים, פסוק אחד אומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו איש את עמיתך, לא כתוב ויראת מאלוהיך. אבל שאמר, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. היום ונורא. אז בדיבור, ראינו שכתוב שמה, ויראת. אדם שהולך שלא על פי התורה, לאיזה סיבה? סתם להענות אותו אסור. לא, אז יש, רגע, הרמב״ם בהלכות, רק לתועלת, לא סתם. הרמב״ם בהלכות ממרים, שאל, יש עוד לב מהתורה שאסור לקלל שום אדם מישראל, שנאמר לא תקלל חרש, והגמרא אמרה כל אדם במשמע. למה הוציא הכתוב בחרש? שהדבר הווה, מצוי, מצוי, הוא לא שומע, קלל אותו, שהוא לא שומע, הוא נמצא רחוק, הוא קרא איזה פטי, חמור, זעף, הוא אומר עליו כל מיני כללות וזה. עובר על לא תקלל חרש, ואפילו אמר לו את זה בפנים, גם כן עובר על לא תקלל חרש. רמב״ם כותב, אז הנה ראינו, עד שיקנו, עד שיקללנו, אומר, שאם אדם עושה עבירה בפרהסיה, נגיד הוא מדבר בבית הכנסת, או עושה איזה עבוד, דבר שהוא נגד ההלכה, ואני הזהרתי אותו פעם אחת, לא שמע, פעם שנייה ולא שמע, פעם שלישית, אומר הרמב״ם, מותר לבזותו ולקללו ברבים. מה התועלת? שאחרים לא ילמדו ממנו. הם רואים שהרב או החכם או איש הירי שמיים שותק ועובר לסדר היום, וזה עושה מה שהוא רוצה באמצע בית הכנסת, כמו שוק, משתולל, משתגע, ועושה עבירות, או צוחק עם זה, צוחק עם ההוא, תעסק עם נשים, מדבר פה, צופה בנשים וכדומה, ועוד עושה כל מיני דברים שהם אסורים. אז הוא שותק, נשת כרבנן, שמע מנען, ניחלו. אם החכם שותק, משמע שהוא מסכים, אז זה נהיה מותר. כי מחר מחרתיים מלך יגיד, מי אתה שתגיד לי? אני לפני חודש, כך וכך עשיתי, עכשיו הרב פלוני אלמוני לא אמר לי מילה. אז עכשיו הוא חייב לצעוק עליו, ולא שומע, מותר לקללו ולהקותו. עד שישוב, לא שמע, לא, אתה פתור. אז מכאן שאדם שלא שומר מצוות, אחרי שאני הוכחתי אותו ביני לביני, או שאני יודע שהוא לא שומע, לא ישמע, מותר לקלל אותו. בשביל אלה שמחתיה הרבים, רק אנחנו היום הם כל הזמן מסתכלים עלינו בזכוכית מגדלת. כל מחתיה הרבים האלה, אנשי התקשורת והפוליטיקה והבוהמה, שהם עושים מה שעושים. הם מלגלגים על התורה, צוחקים על כל דבר שבקדושה. אצלם תערובת זה לא נקרא כלום, נישואי תערובת שום דבר, ואסור להגיד שלא לקחת ערבייה, ואסור להגיד שלא ייקח לו חתן ערבי, הוא מותר לו לשנוא ספרדים, לשנוא חרדים, לשנוא הכל. אבל לך אסור להגיד שום מילה, ואם אתה אומר זה הסתה, זה המרדה, ואחרי זה עושים לך צרות. אז זה באמת יש כאן, יש כאן בעיה. אני יכול לומר הרב, אני לא יכול לדבר, אתם יודעים, אני לא יכול לדבר, ויבינו לבד. אבל להלכה מותר לרקותם, מותר לקללם, מותר לבזותם, מותר לחרפם, מותר הכל. למה? כדי שאחרים יזהרו ולא יעשו כמעשיהם. אותו דבר הגמרא אומרת במסכת יומא לגבי זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירכב. דורשה הגמרא, מה פירוש? אמרה הגמרא שמזכיר צדיק צריך לברכו. לכן אנחנו אומרים זיכרונו לברכה. זל, זצל, וכדומה. או שיחיה לאורך ימים טובים, בחיים. וכן זה הדרך. אומר עליו ברכה, מזכיר צדיק צריך לברך אותו. אבל שמזכיר רשע, חייב לקללו. מה נפקא מינה? שם שם ירכב. מה זה ירכב? רק בו בית תעלה בשמם. קלל אותו, שימח שמו, זה הפירוש, שימח שמו, ימחק. אז מה העניין של דלה מזכר משמעים? אסור לקרוא על שם רשע. ועוד, אז המפרשים אומרים, ומה זה, מה יצא מזה? אלא כדי, רשי אומר, והראש, ועוד, שישמעו אחרים ויזהרו במעשיהם, שידעו שאנשים אלה רשעים הם, ואסור ללמוד ממעשיהם הרעים. אז זה פירוש שם רשעים מרכב. לא הבנתי. אתה מדבר על, כעת על דיבור? ממון ודאי אסור, ממון גזל הגוי אסור. זה חמור יותר מישראל, כך מרן כתב, למדנו את זה כאן. למדנו את זה כאן, שמרן כתב שזה יותר חמור מגנוב מישראל, לגנוב מגוי. ולהענות אותו, כשהוא אחר כך יענה אחרי, מה יצא לך מזה? יצא רק להגביר שנאה, לא אין לזה טעם, מה נפקא מינה לעשות את זה? וזה איזה תענוג יש בזה? יותר טוב לא לשתוק ולא לדבר. אז הגמרא אומרת כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. כלומר גזל, גניבה, לפעמים אתה רואה הגזלן, הגנב, ממשיכים לחיות ולהאריך ימים לבטח. אבל הונאה, וואי, מה איזה צרות יבוא עליו אחר כך. חוץ משערי הונאה שממהרים להיפרע ממנו. והמשיכה הגמרא ואומרת שם בבבא מציעא נ"ח, וזהיר לעולם וזהיר בהונאת אשתו. אצל אשתו זה יותר קשה. למה? מה קשה? הרי זה כמו כל הונאה אחרת. ואומר לה, תראי, ככה אבא שלך עשה לי, ככה אמא שלך עשה לי, יאללה, לכי מפה, חתיכת פשעה. הוא אומר לה כל מיני איזה מילים, השם ישמור, וכן זה הדרך. זה עבר עבירה. עבר עבירה. גם עבר על ואהבת לרעך כמוך. הרמח"ל כותב, מי זה ואהבת לרעך כמוך? רק האישה אפשר לאהוב כמוך. שום דבר אחר לא ראינו ואהבת לרעך כמוך. אז צריך להיזהר באישה שלא להונות אותה. וגם, אז זה להונות, יש לענות. אנחנו מדברים על לענות כעת, לאלף. הונאה. עכשיו, הגמרא אומרת יותר מזה, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה מרובה. אישה מהר היא בוכה. אז אתה גורם לה חס ושלום שהיא תוריד דמעות. זה דבר חמור מאוד מאוד. אם האישה מורידה דמעות, אם בשביל הבעל, או בשביל חס ושלום הילדים שלה. לכן רבי יוסף חיים כותב, תיזהר מאוד האישה, שלפעמים הילדים מצערים אותה מאוד, והיא לא יכולה לסבול מרוב עצבים מבוכה. מיד אחרי שתגמור לבכות, תעמוד ותאמר, אני מוחלת לבני זה בלב שלם ובנפש חפצה. אני מוחלת לביתי זאת, ולא יענשו בסיבתי. אם לא כן, חס ושלום, זה מאוד מסוכן לאותם ילדים שגרמו לאמא לבכות. וכל שכן לאבא, חמור מאוד מאוד. זו זהירות, זה מתנקם באדם אחר כך, חס ושלום. וצריך על זה הרבה כפרה. השם אמר, לכן ייזהר שלא יענה אותה, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה מרובה. הדמעות לא טובות. יש גמרא אומרת רבי ינאי, היה רגיל לבוא כל יום שישי לביתו, חוזר לביתו. כל השבוע היה בבית המדרש. ביום שישי חוזר לביתו. והנה יום שישי אחד, הוא היה עסוק באיזו סוגיה, והעמיק בה יותר מדי, ושכח את עצמו בלילה אפילו שיום שישי. יושב בבית המדרש, המדרש נמצא מחוץ לעיר, מרחק איזה 10 קילומטר. יושב שם. החמיב, את המדרש גם, היה יושב מקום גבוה, תלה עינוי, תלה עינוי, הכוונה נושא את עיניו, אולי חתני יגיע כדי שיקום מפניו, כי הוא תמיד חכם. אז מצוות עשה מהתורה, והדרת פני זקן. הוא ראה שהגיע חצות היום והוא לא הגיע, אמר אפשר, דלא עתו איסורים עלי. איך יכול להיות שהוא לא הגיע אם לא שהוא חולה או קרה לו משהו? ואשתו, זקנה, הורידה דמעה אחת שראתה שבעלה לא הגיע, היא דאגה, אולי קרה לו משהו. הדמעה הזאת מת במקום. הוא היה חי, הוא היה בריא. הכולו הוא שכח את עצמו, היה צריך לשים לו שומר, הוא יודע שהוא שקדן בתורה ושוכח את עצמו. אז כאן הזהירו רבותינו, יזהר מאוד שלא לגרום לאשתו צער. חס ושלום, אחר כך, אבל לא יותר מדי, אחר כך ייתן לה לשלוט עליו, כל דבר ודבר, אין לדבר סוף. צריך להתפלל, צריך לבקש רשות. מצביע, מורתי, את מרשה? רוצה להניח תפילין? בקש רשות. מה, אין לזה סוף. דברים שהם שכליים, שהם מצויים, זה כן, זה בזה, ייזהר האדם שלא יבוא חס ושלום, ולידי איזה תקלה או איזה דבר שהוא לא בסדר. עכשיו עוד כתבו, שאם מדבר איתו או איזה דבר שמתכוון להכאיב, או רוצה לחרף אותו, או לבייש אותו, או לבזות אותו, לא, אפילו שיש כאן איסור לשון הרע, אומר מרן, שלכאורה יש פה לשון הרע, מה שגיד, הוא מדבר עליו, הוא מדבר נגדו, אז עצם זה הוא כבר עבר לשון הרע, מה זה לשון הרע? אפילו אמר דברי אמת, אתה יודע, הוא כך וכך עשה, אתה יודע, הוא כך וכך קנה, ראיתי אותו היום קנה כמה קילו בשר, וואי וואי, מאיפה יש לו כסף? אתה יודע, ראיתי אותו, זה יין קנה, ראיתי אותו ככה, מספר עליו, זה לשון הרע, הוא מתכוון לגנות אותו, להגיד מי יודע מאיפה הכסף שלו, מי יודע מה, ככה הוא מקנה בו, וזה בא לאוזניו, אפילו שעבר כבר לשון הרע, עובר גם על עונה הדברים. שלשון הרע זה לפני עצמו, שביזה אותו, הוא ראה אותו עושה איזה דבר, אני יודע מה, דבר שלא כל כך מקובל בחברה לעשות, הוא סיפר עליו שהוא עשה את זה. אז עבר על לשון הרע, ובאו לאוזניו הדברים, או ששמע את זה מפיו, עבר נוסף על עוון לשון הרע, עבר גם על איסור של הונאה. לא תונו איש את עמיתו. וכן, כלל אותו. כללה, עבר על איסור כללה, כמו שאמרנו, עבר על לא תעשה, לא תקלל חרש, לכן צריך להיזהר לא להוציא כללות מהפה. זהר מאוד מאוד מאוד, אדם ילמד את עצמו, תהיה פיו, יהיו פיו, יהיה נקי. זה גם סגולה שהתפילה תעלה. והמעבר הבא כותב, מי שמקלל, סימן שנשמתו מצד הסתרה הרע. אדם שמברך, שהוא נשמה קדושה. והברכה מברכך, רק מקללך האור. האדם שרגיל לקלל, זה כמו בלעם הרשע, מה שמו? רגיל לקלל. אז זה רשע היה, לכן היה נשמתו מצד הסתרה הרע. אז לא ילמד אדם לקלל, לפעמים לא שומע מהשכנים, מכל מיני מקומות, או מכל מיני אנשים קרובים אליו, ומזה לומד, שהילד לומד, זה לא טוב. צריך להזהיר אותו שהוא עוד ילד, לא לקלל. וכן, אפילו קטנים שייך בהם עונה, זה עוד יותר חמור. וואו, וואו. במרנדה אומר, עד כעת דיברנו על מבוגר, ודיברנו על בוגרים, ודיברנו על האישה. עכשיו אני אומר לך, גם לילד, אומר לו איזה דבר שירגיז אותו, או שציער אותו, ציער את הילד, עבר לב מהתורה, ולא תונו איש את עמיתו, ויש שאלה גדולה, אם מועילה מחילת קטן, איזה בעיה, בעיה חמורה, לא, אז לא בדרך של הונאה, אבל לא בדרך של הונאה, לא בדרך של השפלה, וגם לא ליד אחרים, לא ליד החברים שלו, לא ליד האחים והאחיות שלו בצד, ויקח אותו לחדר נפרד, ייתן לו שם מוסר, או צריך להקות אותו לפעמים, אין מה לעשות, אז ייקח אותו הצידה, כי הוא מכה אותו ליד אחרים, אז זה משפיל אותו יותר גרוע, ועושה אותו אחר כך אכזר, ובעל נקמה, והילד הזה יוצא אלים בגלל זה. זה לא טוב. צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להחניף, לא להגיד לו אתה צדיק, להגיד לו, נפלא עליך שאתה ככה אתה עושה, קח אותו הצידה וטפל מה שצריך לטפל, אבל לא יותר מזה. אבל צער אותו עבר על הונאה ואפילו קטנים. ואפילו, ממשיך מרן ואומר, ואפילו בניים ובנותיו. וזה יש מעשה ידוע, השם הצילנו, שלא תדעו, היה רבי יהודה פתיה עליו השלום. הוא עלה לארץ 3 פעמים. פעם הראשונה, תפרש סמכבב, הייתה עלייה גדולה בתפרש סמכבב, לפני 106-107 שנים, של רבני בבל עלו לפה, בחיה בן ישחי. 3 שנים לפני שנפטר, אז עלו, היה אז רבי חזקאל עזרא רחמים בעל עצי היער, היה אז איתם רב יהושע שרבני, היה גם רבי יעקב סופר בעל כף החיים, ועוד קבוצה של איזה 15 תלמידי חכמים. בואו עם משפחותיהם לכאן לשכונת הבוכרי. והלכו אז יסדו את ישוענים לדוד, והם ישבו בה, והם יושבים שם עוסקים בתורה. והיו אנשים מסכנים, הם תורמים איזה כספים בשבילם, לרפואה, להצלחה, לעילוי נשמה וכדומה, וזה היו מתפרנסים. אז היו חיים פה, והם היו גדלים כאן. הבא רבי יהודה פתיה הגיע לכאן, אחרי איזה כמה חודשים, חלה חולי גדול מאוד, וחזר לבגדד. האביר לו, הרופא אמר לו שזה סכנה, חזר לבגדד. חזר פעם שנייה, עלה לפה תפרש פבב. זה היה סמך וב, הפעם 20 שנה יותר מאוחר. עלה לפה, והגיע כאן, לקח איזה חדר בשכונת הבוכרים, בא לבקר אותו רבי אברהם עדס. ואמר לו, יש לך חיבור על ספר אדרה רבה ואדרה זוטה, קראת אותו יין הרקח, למה אתה לא מוציא אותו לאור? אבל לא, איפה כבודו יודע? אני לא גיליתי לשום אדם בעולם, אף אחד, זה סוד גדול. אמר לו, דע שרבי שמעון בר יוחאי בא אליי אתמול בלילה בחלום, ואמר לי, בא חכם גדול מבבל, שקוראים לו רבי יהודה פתיה, והוא חיבר חיבור על האדרה שלי. וכמה שאני מונח בחיקו, הוא לא נוציא אותו לאור. שיוציא אותו לאור, אנשים יהנו, ילמדו את האדרה, יבינו מה הכוונות. מי זה? מי ילמדו? המקובלים. לא, אנחנו אנשים פשוטים, לא עלינו הוא מדבר. אז אמר לו, טוב, אז יזדעזע, ככה אמר לו. ואז נקשרו בעבותות האהבה, ותוך כדי שהוא היה פה איתו, אחר כך הוא הלך לכותל, אני אספר לכם את הסיפור, אני אחזור לכאן, לתחנה הזאת. הוא הלך לכותל המערבי, שמע את המואזין צועק בערב, אמר לקדוש ברוך הוא, זה טוב לך מהכהן הגדול שהיה כעת מדליק את הנרות, ומהלוויים בדוכנם שיר של יום, וזה נוכרים באו שערב, עד מתי אתה ככה עושה? ושחילה התרעם, מיד שמע כל יהודה, חזור לבבל מהר. נפל והתעלף, לקחו אותו מסכן לרופא, אמר לו, זה חס ושלום ימות, צריך לחזור לבגדד. עשו אותו, לא יכל אפילו לשבת על החמור. השכיבו אותו על חמור, ולקחו אותו לבבל חזרה. פעם שלישית עלה בשנת תפחית צדי דלת, יחד עם מור אבי ביחד. מעלו יחד, היו קשורים נפש בנפש. אז עלו יחד. זה היה פעם שלישית. עכשיו, הפעם השנייה הזאת, תפרש פבב, הוא היה פה בשכונת הבוכרים. והוא חי פה איזה כמה חודשים טובים. ואתה לו אישה וילדים, היו לו לא אישה ולו ילדים. הוא מסכן, הרבה ילדים שלא הלכו לעולמם. גם ילדים, גם בנות, לא עליכם. הרבה היה לו. צרות, הרבה סבל. אז יום אחד היה לו איזה ילד, ילד צדיק ממש, חסיד, קדוש, תמיד חכם. אבל ילד עדיין, בגיל 11-12. והיה ילד כל כך פלא, היה זכירה גדולה מאוד. כל המשניות יודע בעל פה. כל המסכתות שלמד, כל הפרקים, של המסכתות יודע בעל פה וגורס אותם כל היום בעל פה. אבל מלא איסורים, מלא מחלות, כל פעם מחלה אחרת. ואביו היה מומחה לרפואה, היה מברך ילד, והיה בריא. כל אישה שאין הילד חולה, יש און גינה, יש לו, אני יודע מה, חום, יש לו זה, מביאה אותו, מברך אותו, ואולי נותן לו איזה פרוטה או שניים, שיהיה לו מה להתפרנס מסכן. זה היה הפרנסה שלו. אז בקיצור, יום אחד הוא היה אצל רבי אברהם עדס, רבי אברהם עדס בא אליו לבקר אותו, ויושבים מדברים בחדר. זה שמעתי סיפור ממור אבי עליו השלום. בחדר השני, הילד שוכב במיטה, כבר בגיל 12, בוכה ובוכה. והם יושבים לומדים, מבררים ביניהם איזו סוגיה מסוימת. תוך כדי בירור סוגיה, הם מדברים ביניהם, שומע את הילד הזה בוכה וצועק, אך, כואב, כואב, אך. ומתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא ריבונו של עולם. הלא כתוב בתורה שלך, שילד עד גיל 13 אין לו דין. ובית דין של מטה, אין מענישים למטה מבין 13. ועוד יותר, יש לי תמה גדולה, הילד אומר, שבית דין של מעלה לא מענישים עד גיל 20. והביא את הדרך, את כל הפסוקים, אבוא בקלח אל הקבר, ועוד זה, וכמה ראיות יש מגיל 20 ומעלה. ולמה הוא סובל איסורים? מיום שפתח את העיניים, יש לו מחלות כאלה, מחלה כזאת, והמחלה הזו הלכה, והוא התחיל לספול את כל המחלות, ועכשיו כואב, אני לא יכול לספול, ובוכה. אבא שלו שומע, יושב ומוריד דמעות. שומע רבי אברהם עדש, אמר לו, תגיד לו, היום בלילה, לפני השינה, שיגיד וידוי. ותגיד לו שיגיד וידוי גם על החטאים מהגלגולים הקודמים שלו, והוא ינצל מהאיסורים. ירחמו עליו מהשמיים. אמר, טוב, הרב אומר, אני אגיד לו את זה. נגש אליו בלילה, אמר לו, תשמע, היה פה הרב, ראית אותו? אומר, כן, ברך אותי. אומר, הרב אמר, כדאי להגיד וידוי. תגיד וידוי, ומי יודע מה היה בגלגולים שעברו. הוא גם בא להגיד לאבא שלו את הטענות שלו, שהיום הוא... אז אמר לו, תגיד וידוי, אמר וידוי. אמר וידוי, לא עליכם בבוקר, הלך לעולמו. נפטר. קבר אותו. בא בשבעה לנחם אותו, ישב בידו, אמר לו, תדע, זה היה נשמה גדולה מאוד, הילד הזה. ואתה יודע למה הוא סבל? הוא היה מלמד תינוקות. בגלגול הקודם היה מלמד תינוקות. והיה מקפיד מאוד על הילדים. וכל ילד שהיה עושה איזה משהו, מכה אותם מכות קשות יותר ממה שצריך. והיה גם לצער אותם לפעמים, מענה אותם, המתכוון לשם שמיים. רוצה שיצאו מחונכים, הוא חינך, חינך הרבה ילדים. אמר לו, אני לא יודע מי היה, באיזה דור, באיזה תקופה, באיזה זה. אבל בא למעלה, התיק שלו נקי, אבל יש לו רק עוון אחד. זה העוון שהיה מרביץ לילדים, מצער אותם, מכה אותם. אמר לו, חזור לגלגול, ושיסבול את הסבל הזה. כל המכות שהוא עשה לילדים, יהיה לו. אומר, ואני ראיתי שעד מתי זה, התפללתי גם אני עליו. ודעתי שכך זה. הוא היה בעל רוח הקודש, רבי אברהם עדש, היה קודש קודשים. אז אמרת וידוי, כשהתוודע, נמחל לו, ולא, רק הלך לעולמו. וכאן אדם צריך לראות עד כמה מדקדקים שם למעלה. יש אומנם זה עבר מזה שנים, ספר חסידים שואל את השאלה הזאת. מי יודע יחסיד, כותב בספר חסידים. אומר, מה זה? למה קודם כל, למה אנחנו עושים השכבה למת, כל שנה ביום הפטירה, אפילו עברו 20 שנה, ואפילו עברו 30 שנה. ותשובה ורב פעלים. שם שאלו את רבי יוסף חיים, תגיד, יש, היה איזה מנהג בעיר, בטבריה, בעוד מקומות, שעד 20 שנה עושים השכרה. אחרי 20, די, ולא. לא עושים השכרות. יש כל מיני, היה להם כל מיני חוקים, כל מיני מקומות, כל מיני עדות. שאלו אותו, מה הוא? אמר, לא. אפילו יחיה הבן 100 שנה, צריך לעשות השכרה לאביו ולאמו, והוא כותב מה זה, הוא לא מזכיר שם, קדיש, משניות, השכבה, ולימוד תורה. וחיפשתי לראות אולי בסקיבית או איזה קוסטי, לא, לא כתוב שם. זה בסדר פעלים, אתה רואה, שם כתוב פירוש. אז הוא אומר, ולמה? כל שנה דנים אותו עוד. אז מה דנים אותו? מה יש לדון? דנו אותו כבר ב-12 חודש הראשונים. דנו אותו בשנה שנייה, שנה שלישית, שנה שביעית. די! עוד דנים. מה עוד דנים? אומר ספר חסידים, הוא מביא מעשה שהיה. שהוא ראה את החבר שלו פעם, הוא או מישהו אחר, וגם כותב חכם אחד ראה את חברו, בכמה שנים רבות שמת. והיו פנים מריקות, שאל אותו, למה אתה ככה? אמר על שהייתי מדבר בברכת מעין שבע דברי תורה, הוא היה מדבר כמו היום יש את העיתונים הצבעוניים שמחלקים בבית הכנסת, אז בויחולו מסתכלים פעמים באמצע העמידה, אני ראיתי אחד שם את זה לידו סידור פה שלא יפסיד דברי תורה, והגיד תבוא יומם בלילה. אז הוא מסתכל בה, אז היה מדבר בדברי תורה, ושזה פנה וריקו. אבל לא, אבל עברו עליך 20 שנה שהוא מת. מה אתה זה? אמרנו, תקשיב, 12 חודש הראשונים דנים על העבירות החמורות. אחרי זה כל שנה ממרקים את הצדיק עוד על עבירות יותר, דקדוקי עבירות. ועוד, שם רבנו הרי הביא מעשה, באותו אחד שהיה הולך בדרך, נכנסו גרגרי עפר לתוך הנעד שלו ביום שבת, וטלטל אותם 400 ברשות הרבים. אבל פי שזה לא טלטול, זה לא ראיתה, ואפילו דרבנן גם לא, זה אונס, זה דרך הליכה, הוא הלך מסכן. על זה דנו אותו. אומר, זה בשנים יותר מאוחרות, דנים תמת על דברים קטנים. בהתחלה דנים על דברים גדולים. אומר, לכן זהר האדם מעונה דברים, מילדים גם, מכל אחד ואחד, שלא יצער אף אחד. יש, אם הם מתו, אז הוא אומר, יעשה לי, לא נשמתם איזה דבר. או יבקש מהם מחילה מנשמותיהם, זה גם טוב. כן. בטח! על זה מדובר, שהוא עונה לו, אני לא כמוך. זה, הסתכל על הפרצוף שלך, תראה מה אתה. יש לך 8 עיניים, הוא אומר לו, הוא אומר לו, יש לו את 20 עיניים. עונה לו, ככה זה. זה השיטה. אותו דבר מכנה שם רע לחברו. שם הביא מרן, וכתב גם, או מראה לו פנים רעות. מה אותו? מראה לו פנים חמוצות. יענו, זה ירמני, אל תקרב אליי. זה עובר על הונאה גם כן. מצייר אותו. מה קרה? למה פניך רעים? תחייך, מה קרה? למה אתה ככה? מה עשיתי לך? כלום, מה עשיתי לך? מה גנבתי אותך? מה חטפתי אותך? גם זה בכלל, כל זה בסימן רש כף חית. מפחיד מה שמרן. כל זה בכלל הונאת דברים. ספר החינוך, במצווה שין למד חית, שלח תשלח לסימן, אומר, רשע מצייר, לא יגיד לו, לא כאבן שווה למחרף, אומר, שווה למחרף כלמברך. אם רשע מצער אותך, אתה אל תענה לו. נהג כמו אבן. ותתנהג תמיד, זה שמחרף אותך כמו זה שמברך אותך. אותו דבר. זו עבודה קשה מאוד. מי יכול לסבול? מבזים אותו, מקללים אותו, מחרפים אותו, והוא מרגיש כאילו מברכים אותו. זה. אחרי אומר, מי שאינו בעל כתתה, לא יחרפוהו, אלא השוטים הגויים, וישיב בנחת. הנה הוא בדיוק שואל את השאלה שלך, מה יעשה אם ענו למה ביזו אותו? שומע? אומר וישיב בנחת. למי שמבזים אותו, הוא מצילו מדין שמיים. כלומר, אפילו הוא מתנהג איתך בפראות, אתה תענה לו בשקט. אל תצעק. אתה אל תרים את הכל. אומר, וכן ייזהר עוד יותר, יש דין בפני עצמו, עוד הלכה, הונאת הגר. זה הכי חמור. אם הוא גר שהתגייר, או גיורת, צריך להיזהר בכבודם, והם שומרים מצוות. כתוב בתורה, ואהבתם את הגר. התורה הזהירה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אז עוד פעם הזהיר התורה לאהוב את הגר, אז אומר מרן, שגר, אם מצער גר, עובר פעמיים. אז אם זה לשון הרע, גם לשון הרע, ואם זה כלל אותו, לא תכלל, ואם זה גם הונאה, אז גם הונאה יהיה שמה. וכן, החפץ חיים ספר 17 עבירות יש בזה. 17. וגם אם הוא גר, עבר, ואהבתם את הגר. ותונו את הגר. אז כמה עוונות יכול, במילה אחת, חס ושלום להרוויח, מה שנקרא. וכן יזהר הגר שלא לרמות אותו במסע ומתן. זה עוד יותר, עוד עבירה. נגיד, נכנס אצלם לחנות מישהו ושאל אותו על איזה סחורה היא מטריה מהיום או מאתמול. הוא אמר לו, כן, וזה מלפני שבועיים. רימה אותו, רימה אותו במחיר. או בסוג הסחורה, רימה אותו. אז עבר על הונאה. אבל אם זה היה גר, עבר גם על ואהבתם את הגר. זה עוד נוסף, עוד עבירה. זה בלוי צרה צרורה הזאת. לכן צריך להיזהר. אדם מתעסק עם גרים, לעשות הכל כמו שצריך במידה ובמשקל. וכן אם יודע איזה מום במקח. משל מוכר לו איזה חפץ, ויודע שהחפץ הזה הוא מתקלקל. או החפץ הזה עושה כך, צריך להזהיר אותו. או שזה שביר. או שזה אין לו אחריות, או אחריות שלו מוגבלת. צריך להודיע לו. ואם לא הודיע לו, עבר על משום הונאה. לכן כל זה צריך להיזהר, וכותב מרן ואפילו גוי. תגיד לו, אתה יודע מה אני קורא את זה לגוי? למשל עכשיו יש שטרות שהם מזויפים, ראית? זה אפילו 200 שקל מזויף. אתה תראה אותו, נראה 200 שקל רגיל. צבעוני, יפה, ענן. עכשיו יצא מבית הדפוס. והוא מזויף. זאת אומרת, אתה יודע מה? בוא ניתן את זה לערבי. שלא יודע, אסור. וגזע לגוי. קודם כל הגוי הזה לקטן את זה ליהודי אחר, ירמה יהודי. שנית, אתה גם אותו, אסור לך לגזול אותו. אין מה לעשות, תקרא את זה, תשמור את זה אצלך, או תשמור אותו למזכרת, תראה אותו לאחרים, תגיד להם כזה ראה, וחדש. אחרי זה, אנא מכם, תזהרו, יש זיופים. אחרי צריך להיזהר בזה, גם בגוי יש את האיסור. עכשיו, מצטרף לזה, מרן כתב, גניבת דעת. וזה עוד איסור בפני עצמו. מה זה גניבת דעת? כל שהוא עושה איזה דבר, והוא אומר לא, והוא גונב את דעתו של השני, שהוא חושב שזה כך וזה לא כך. למשל. למשל, הוא בא קונה לקנות ממנו איזה סחורה, אומר לו, חכה, 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 אני בשבילך פותח חבילה חדשה, חבית חדשה, והוא בן כל צריך לפתוח היום, הוא התכונן היום לפתוח. כבר לא הקונה, אתה רואה מה אני עושה לכבודך? אז זה גם מפעיל עליו לחץ שהוא חייב לקנות. וגם אם הוא רצה לקנות רק שניים, עכשיו הוא קונה 20. גם הוא חוזר אומר, זה טרי, אז כדאי לקחת עוד. הוא לא יודע, לפעמים זה ישן מלפני כן. כמו נתחל אחר הפסח. אז הוא, זה אחרי שבועות הוא מביא את מה שהיה לו בחנוכה. אז זה כאן צריך זהירות. הוא צריך זהירות שלא יהיה, יבוא לידי הונאה, זה גניבת דעת, זה עוד דבר. וכן, אומר, מה זה גניבת דעת? כגון, יודע שהחבר שלו היום ממהר מאוד, יש להם איזה אירוע במשפחה, הוא ממהר לאיזה שיעור, הוא ממהר לאיזה דבר, הוא אומר, בוא תאכל אצלי, אתה יודע איזה ארוחה אני אכין לך, היום קניתי כבש, נעשה על האש, ונאכל, הוא מפציר בו. הוא יודע שהוא לא יכול? זה נקרא גונב דעת הבריות, וזה יותר חמור מגניבת ממון. מאיפה למדנו גניבת דעתו? זה כתוב, קראנו השבת, ויגנוב את לב לבן. זה וכן על בלי יגיד לו. וכן על זה הדרך. יש שם כמה מקומות ראינו בתורה, שהתורה מזהירה ואומרת שזה נקרא גניבת לב, גניבת דעת, זה אסור לעשות. וכן גם כן, מביא לו אוכל, מביא לו הרבה תקרובת על השולחן, יודע שהוא לא יכול לאכול. מביא עוד בשר, מביא עוד עופות, מביא עוד זה, אומר תאכל. יודע שהוא לא יכול, אסור לעשות את זה. עושה את זה, זה נקרא גניבת דעת, כאילו הוא בישל את זה בשבילו, הוא בלחל לא, הוא בישל את זה בשביל בני ביתו, רק הוא רוצה להראות לו, אני בשבילך, אני נותן לך הכל. אם כולם יושבים יחד ושמים את כל האוכל, ניחה. אבל לא, כמה מדובר שהוא, שניהם יחד, שני חברים יושבים אוכלים, הוא לוקח את האוכל של שאר בני הבית ושם שם על השולחן, מרבה בתקרובת. זה אסור. וכן, אז זה הדרך. צריך להיזהר מאוד. וכן, גם כן הוא אומר כשהוא טעה. מה פירוש גניבת דעת? הגמרא מקשה, היה מעשה פעם באחד החכמים, שהוא בדיוק יצא לדרך. והנה הגיע הרפפה לשם, ואמר לו, יהיו מה, לכבודי יצאת, הוא שתק ולא אמר לו, האמת לא יצא לכבודו, הוא יצא שהוא צריך ללכת לשוק. ורפפה הגיע, ראה אותו שהוא יצא, חשב שהוא יצא לכבודו. אז מה אומרת, כגון דה, לא צריך להודיע, למה? אני לא עשיתי כלום, אני יצאתי בתמימות. הוא חשב שאני יצאתי לכבודו. זה משהו אחר. מקרה כזה, לא חייב להודיע, ולא צריך להודיע לו. יצא לדרך, ועל הדרך פגש, חשב שהוא בא לקראתו, שתוק, למה? אל תחזב אותו עכשיו. הוא היה לו טוב. שהוא ראה שמישהו יצא לקראתו, מישהו מכבד אותו. כן. אז מה עם קורא את הבית עם הרטיבות, אתה רוצה להגיד? נו. לא, זה לא, אם הוא תיקן, מה זה תיקן את הרטיבות? רגע, תן לי להסביר. אם הוא רק צבע את זה, אז זה לא נקרא שתיקן את הרטיבות. זה יחזור. אבל אם הוא תביא אחד שיודע באיתום, ועלה לגג, ושם שם את החומר של האיתום והבידוד, אז הוא עשה את כל מה שצריך לעשות. זה לא... אני לא יודע, בטוח, לא בטוח. אל תכניס לי כעת לא בטוח. אנחנו מדברים על בטוח. וכן גם כן מובא, כמרה אומרת, תראה איזה תחבולות היה להם. היה לכם, אז היו הולכים לבית אבל, אז כל אחד מביא איתו איזה בקבוק יין. הוא מה עושה? הוא גם צריך לבוא עם בקבוק יין, מביא בקבוק צבעוני ריק. וכולם חושבים שיש שם יין. או במקום בקבוק הרק, מביא בקבוק מים. זה יקרה גניבת דעת. אפילו שאני לא גנב אותו, מה? אני באתי אליו, בקר אותו. אני אומר לו כמה מילים, והבאתי איתי איזה אריזה או אריזה ריקה, הביא לאיזה חתונה, לאיזה משהו, יו, ואיזה כוכבים יש על זה, ונצנצים, וכל מיני פרחים, איזה יופי. וזה גניבת דעת, כי הוא מסכן פותח את זה, ופותח, ופותח, פותח, ולא מוצא שום דבר. אסור לעשות את זה. כל הדברים האלה יקרה גניבת דעת. אותו דבר הגמרא אומרת, מה גניבת דעת? צובע. שהוא רוצה למוצא עבודה, השיער שלו לבן. שמי ייקח אותו לעבודה, רואים אותו את השיער. היום מבקשים תעודת זהות. גם תעודת זהות אפשר לזייף, הכל מזייפים. אז מה הוא עושה? הוא צובע את השיער שלו לשחור, והוא בא לעבודה. כמו שהיה מעשה, מהפפה אותו דבר. בא אליו פועל פעם, לעבוד אצלו איזה גוי אחד, ולקח אותו לעבודה. הרי זה אמר לו, תשמע, תרים לי את הארון הזה נמצא פה, תקח אותו לצד השני, ארון כבד, עץ כבד. אמר לו, ולק, מה אתה רואה אותי? הלך, שטפת שערות, אתה יודע שאני יותר זקן ממך, אתה רוצה שאני את הארון הזה, אני ארים אותו, איך אני ארים אותו? אז כך היה, או רב נחמן, הלך לנרש, אמר להם, תנו לי איזה, אני רוצה חמור. הביאו לו חמור, קנה חמור, הלך, עכשיו השדים מהמים הם פחדים. למה? הם לא יכולים לחיות במים, הם כולם רוח. הוא לקח את החמור הזה, עבר איתו בנהר, פתאום הפך ללוח עץ. וואי, אמרה אל רמאים, מכרו לי עץ במקום חמור. הלך למוכרים, אמר להם, אתם לא מתביישים, זה נתתם לי, זה החמור שביקשתי. אמרו לו, אתה לא יודע שפה בנרש. כל חמור שקונים, כל חפץ שקונים, בודקים אותו במים קודם, שזה לא מזויף? שלום עליכם, כבוד הרב. אז זה אומר לכן, יזהר, זה נקרא גניבת דעת. או, הגמרא אומרת, משקת הבהמה, מים של סובין. לוקחים סובין, שמים במים, נותן לה לשתות. מה זה עושה? מנפח אותה, והיא נראית שמנה. ונראית בעלת בשר. היא הייתה כחושה, רזה, ואין לה כוח לעבוד. השקע אותה מסובים, בשביל לעשות אותה שיכולה נראית, היא שערותיה זה קופות, אסור. או כלים ישנים, לוקח, צובע אותם, נראים חדשים. חולצות, בגדים, כלים, וכן אז זה הדרך, כל שאר הדברים האלה. שהוא עושה בצורה שאדם יחשוב שזה טוב, אסור. אותו דבר פיצוחים למשל, הוא מוכר אגוזים. יש לו אגוזים משנה שעברה. תדעו, זה כל הגרעינים שאתם רואים היום, הוא ימכור לך גרעינים, או ימכור לך פיצוחים, זה חדש חדש. זה נכון, זה חדש, מה הוא עושה? אני שאלתי אותם, הם גידו לי. נשאר לו סק אחד משנה שעברה, ישן, מטולע, וכולו אכול ורקוב, הוא מערב אותו בעוד 10 סקים אחרים. אז יוצא מביניהם, כאילו זה יצא לך, אז אין לה יצא לך. אם זה נקי, נקי. אז זה אסור לעשות, זה שוב, זה גניבת דעת, וזה מערב אחד בשני, וזה חס ושלום, זה כבר גזל גמור גם כן. כל זה, והדומים להם, צריך להיזהר, והשם הצילנו מכל עוון בפשע, ונזכה לקיים מצוותיו כראוי. חזקו ואמצו.